כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 18 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בידי חמאס והיום בעולם. ישראל תחת מתקפה חריגה בעוצמתה אפילו עבור שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל. בורל מאשים את ישראל בהרעבה מכוונת של הפלסטינים ברצועה.
In Gaza we are no longer on the brink of famine. We are in a state of famine affecting thousands of people. This famine is not a natural disaster. It's entirely man-made. By whom? Well, yes, Israel is provoking famine. Starvation is used as a weapon of war. Yes, starvation is used as a weapon of war.
בעזה אנחנו כבר לא על סף רעב, אנחנו במצב רעב שמשפיע על אלפי בני אדם. הרעב הזה איננו אסון טבע והוא כולו מעשה ידי אדם. מי מחולל אותו? ישראל, יוזמת הרעבה. היא משתמשת בהרעבה כנשק מלחמה. ובתוך כך שר החוץ האירופי אומר כי האיחוד יטיל היום סנקציות גם על חמאס, אבל גם על מה שהאירופים מגדירים מתנחלים קיצוניים. אין הפתעות במוסקבה, ולדימיר פוטין הוא גם הנשיא הבא של רוסיה לאחר שזכה ב-87% מקולות הבוחרים.
אני רוצה פרשד פסיבו, פבלגדרית גרשדן רוסיה. מבסיעת נקמנד. всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.
אני רוצה לפני הכל להודות לאזרחי רוסיה, כולנו נבחרת אחת, כל האזרחים הרוסים שהלכו לקלפי להצביע. מי שפחות מתרשם מהמופע הוא נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.
цими днями російський диктатор імітує чергові вибори.
בימים אלה הדיקטטור הרוסי מדמה עוד מערכת בחירות, כולם בעולם צריכים להבין שהאיש הזה, כפי שקרה במקרים רבים בהיסטוריה, מכור לכוח ועשה כל מה שהוא יכול כדי לשלוט לנצח. רוסיה הולכת ומאבדת אחיזה במדינות הקווקז, היום נועדו מנהיגי אזרבייג'אן וגיאורגיה והביאו מחויבות לשלמותה הטריטוריאלית של גיאורגיה, ששניים ממחוזותיה עדיין נתונים תחת כיבוש רוסי. מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג הגיע היום לטביליסי לדון בהרחבת שיתוף הפעולה בין הברית למדינה, שהופכת כמעט חלק בלתי נפרד מן הארכיטקטורה הביטחונית של אירופה.
NATO stands by your side as you continue your path towards stronger democracy and full Euro-Atlantic integration, including the 2008 Bucharest decision that Georgia will become a member of the NATO alliance. Candidate status granted by the European Union is a major opportunity to enhance your stability and prosperity. And what you do to move towards EU membership goes hand in hand with your efforts to become a full NATO ally.
NATO עומדת לצדכם בזמן שאתם ממשיכים לפעול למען דמוקרטיה ואינטגרציה לגוש האירו-אטלנטי. אנחנו עומדים מאחורי ההחלטה שגיאורגיה תהיה חלק מברית נאטו. מועמדות לאיחוד האירופי היא הזדמנות להגביר את היציבות והסגסוג שלכם. צירופכם לאיחוד האירופי הולך יד ביד עם הצירוף לנאטו. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן מבקר בקוריאה הדרומית במסגרת פסגת הדמוקרטיות, ביקור שמתקבל בפחות התלהבות אצל השכנה קוריאה הצפונית. הבוקר שוב שגרה טיל בליסטי שממש לא מוצא חן בעיני יפן.
北朝鮮は本年に入ってからも高い頻度で弾道ミサイル発射を繰り返しています。一連の北朝鮮の行動は我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認することはできません。
קוריאה הצפונית משגרת טילים בקצב מוגבר מאז תחילת השנה, אומר ראש ממשלת יפן פומיו קישידה. השיגורים הללו מאיימים על השלום והיציבות לא רק של יפן, אלא של האזור והקהילה הבינלאומית כולה. הם לחלוטין בלתי מתקבלים על הדעת. וגם מורשע שני בגניבת הנעליים של דורותי מהסרט הקוסם מארץ עוץ. הנעליים נגנבו לפני 19 שנים ממוזיאון ג'ודי גרלנד במינסוטה, אדם אחד הודה במעשה, כעת הורשע בפרשה גם חשוד נוסף. הקשר בינו לבין הנעליים המפורסמות עדיין לא ברור. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ורמי פליקס, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, הלחימה בעזה נמשכת, והידיעה האחרונה היא שחוסל בכיר חמאס פאיק מבחוך במהלך הפעולה בבית החולים שיפה בעזה בעקבות מידע מודיעיני של שבק ואמן. כוח צהל חיסל את מבחוך ששימש ראש מנהלת המבצעים בביטחון הפנים של ארגון חמאס. מבחוך היה אחראי בין היתר על תאום בין מנגנוני חמאס ברצועה בשגרה ובלחימה. בצהל אומרים שמבחוך חוסל בחילופי אש בעודו חמוש ומסתתר בתוך מתחם בבית החולים שיפה שממנו פעל לקידום פעולות טרור. בחדר הסמוך איתרו חיילים אמצעי לחימה רבים, והפעילות של ישראל בעזה מעוררת לא מעט ביקורת ברחבי העולם, גם הפשיטה שוב על בית החולים שיפה, אבל לא רק. היום שמענו את ג'וזף בורל, שר החוץ של האיחוד האירופי, תוקף בחריפות את ישראל, למרות שאתמול ראש הממשלה נתניהו עשה ניסיון להדוף את הלחץ הבינלאומי. הלחצים נמשכים כמובן, אז אתמול היה זה הקנצלר שעמד לצידו של נתניהו ואמר אנחנו לא נעמוד מנגד מול הרעב בעזה, והיום כאמור שר החוץ של האיחוד האירופי שמאשים את ישראל בלא פחות מהרעבה מכוונת ושיטתית של האוכלוסייה בעזה. עזה, שלום לכתבנו באירופה דוב גילהר.
שלום אירן, נכון, זה היה הקנצלר ידידנו שהסתכל אתמול בעיניים של ראש הממשלה ואמר לו לא נעמוד מנגד מול אוכלוסייה רעבה בעזה. זה לא אנחנו, לא בשביל זה אנחנו עומדים ביחד, כשאני חושב שהוא התכוון ביחד איתכם. יש צורך והרבה יותר סיוע הומניטרי רצוף ומימן, הוא אמר. והיום, כמו שאמרת, מדובר במבקר החריף, אחד החריפים של ישראל, הממונה על ענייני החוץ באיחוד האירופי, לא חבר שלנו, ג'וזף בורל, ממשיך את הקו הזה ומחריף אותו, ומאשים את ישראל בהרעבה מכוונת של האוכלוסייה. הנה.
This famine is not a natural disaster. It's not a flood. It's not a earthquake. It's entirely man-made. By whom? That's there to say it. By whom? By the one that prevents humanitarian support entering into Gaza. By the lack of access. By the acute insecurity inside Gaza. Insecurity in itself prevents distribution of support, of help. But the problem is that hundreds of trucks are waiting in the border, and the ones who control the border prevent them from coming into. I'm coming from Washington, and I dare to say, well, yes, Israel is provoking famine.
אתמצת את זה ברשותך. הרב הזה הוא לא אסון טבע, לא מבול, לא רעידת אדמה, הוא לחלוטין מעשה ידי אדם, ידי מי? ואז הוא אומר, אני מעט לומר, ובכן, ישראל מעוררת, provoking, רעב, כך בורל בבריסל. אין ספק שמראה התמונות של ערבים מעזה, מול תמונות של חסימת מסעיות של הספקה במעברי הגבול, יש למבקרים של ישראל די ראיות לכאורה לנגח אותה. הבעיה היא שביום חמישי הקרוב מתכנסים 27 ראשי המדינות באיחוד האירופי, והשאלה האם הם יקבלו לראשונה בעצם מאז 7 באוקטובר החלטה אנטי-ישראלית שקשורה למלחמה, למשל החלטה שמורה לישראל להפסיק את המלחמה, שאפילו בית הדין הבינלאומי בהאג, אירן אני מזכיר לך, לא הורה לישראל לעשות.
כן, ובתוך זה תיאור המציאות הזה הוא קשה מאוד, האוזניים הישראליות צריכות להיות פתוחות גם לשמוע אותו, גם אם מדובר בתיאור מוגזם, כיוון שבישראל ודאי שלא מעוניינים בערבה מכוונת, ודאי שלא העם בישראל, וזה בהחלט מעורר שאלות שעליהן צריך להשיב. ולפני שניפרד דובי, אולי התגובה של אירופה לניצחון באמת חסר התקדים, וגם איך לומר חסר אמינות של ולדימיר פוטין בבחירות לנשיאות ברוסיה.
כן, כמו שנקרא, המאמין יאמין, אבל 76 מיליון רוסים מתוך 87 מיליון מצבים נתנו את הכל לפוטין, תכף אלכס נירנבורג ירחיב בעניין הזה. בוא נשמע את התגובות באירופה. גבריאלוס לנצברגיס, קריסיאניס קרין ואנלנה ברבוקס, שרי החוץ של ליטא, לטביה, גרמניה, מגיבים. הנה.
It definitely cannot be called an election. It's a procedure that is supposed to resemble elections. Some might call it a reappointment, lacking any legitimacy.
Putin just arranged the elections to make sure that he's in power again for another 6 years. They will not change course.
Die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl.
התרגם בקצרה, אומר הליטאי, בהחלט אי אפשר לקרוא לזה בחירות, זה הליך שאמור להידמות לבחירות, זה אולי מינוי מחדש, לא לגיטימי. אומר הלטבי, פוטין בדיוק סידר את הבחירות כדי ודא שהוא שוב יהיה בשלטון לעוד 6 שנים, ואנלנה ברבוק הגרמניה אומרת הבחירות ברוסיה היו בחירות ללא ברירה, ללא בחירה. ותהליך הבחירות, היא אומרת, מראה לא רק את ההתנהגות הפזיזה של פוטין נגד בני עמו, אלא נגד אמנת האומות המאוחדות. היא מאוד ככה מקדשת את האמנה הזאת, מכיוון שכשאתה מקיים בחירות באזורים כבושים, החלקים מאוקראינה שנכבשו, הרי אתה מפר את החוק הבינלאומי. עד כאן לגבי התגובות באירופה.
טוב גילר, תודה.
בשמחה.
אז אנחנו לרוסיה, ולדימיר פוטין חגג הלילה כצפוי את ניצחונו בבחירות, בחירות הדמה. 76 מיליון אזרחים הצביעו עבורו. בנאום הניצחון שלו, פוטין הזכיר לראשונה בפומבי את שמו של אלכסיי נבלני, ולא שלל אימות צבאי בין רוסיה לנאטו. מתברר שגם בקלפיות בישראל, על פי הנתונים הרשמיים, תמכו בפוטין. למרות שצריך לומר, היו שם גם הפגנות מחאה מחוץ לשגרירות הישראלית. אלכס נירנבורג, שלום לך.
שלום ערן, ובכן אנחנו צריכים לזכור דבר אחד כשאנחנו מדברים על הבחירות האלו ברוסיה. אנחנו יכולים ללגלג על ההליך הזה, להגיד שהוא לא לגיטימי, לא קשר, אבל הקהל של ההצגה הזאת נמצא ברוסיה עצמה. ומבחינת הקרמלין, ההצגה הזאת בסופו של דבר מסתיימת בנתונים מרשימים ובהישגים. אז הקרמלין קיבל בדיוק את מה שביקש. מערכת בחירות ששוברת שיאים. אחוז תוצאה, אחוז הצבעה כללי של 77.4% שיא בתולדות רוסיה המודרנית.
בעצם הניצחון הגדול ביותר של פוטין מכל בחירות הדמה שהוא קיים עד כה.
בהחלט כן, אם הפעם הצביעו עבורו 76 מיליון רוסים, אז הרי בשנת 2018 בהליך הדמה הקודם הצביעו עבורו רק 54 מיליון אזרחים בלבד. אז הקרמלין חוגג מבחינת האחוזים, הנתון הרשמי שאיתו פוטין מסיים את המרוץ הזה, 87.28% מהקולות הם שלו. ונמשיך עם הנתונים המרשימים ברשותך. פוטין ניצח בכל 83 המחוזות, הישויות הפדרטיביות המרכיבות את רוסיה, והוא גם ניצח באזורים שסופחו מאוקראינה. אחוז ההצבעה הממוצע לטובתו של פוטין באזורים שסופחו מאוקראינה, 93% מהקולות מקבל הנשיא המכהן של הפדרציה הרוסית. בצ'צ'ניה של רמזן קדירו ורן, 99% מהאנשים שהגיעו לקלפיות.
פופולרי.
שלא את הפתק, ולדימיר פוטין. ואם כל זה נראה לך, או למאזינים שלנו, קצת חשוד, אולי מעלה ריח של משהו לא כשר בספירת הקולות, או בהליך ההצבעה, הנה התשובה המוחצת של המפיקה הראשית של ההצגה הזאת, יור ועדת הבחירות של רוסיה, אלה פמפילובה.
קקוי מיף נוגלת נביאזוויצה. что выборы не свободные, что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата идут на...
כן, אומרת הגברת פמפילובה, יש מיתוס שמסתובב הרבה שנים, בעיקר במערב, שהבחירות לא חופשיות, שגוררים אנשים באיומי רובה להגיע לקלפיות. מי שחושב כך, אומרת יור ועדת הבחירות של רוסיה, הוא אדם פרימיטיבי בעל יכולות חשיבה של איש מערות. מי שאומר את זה לא מכיר את העם הרוסי.
טוב, תשמע, אולי היא צודקת. יכול להיות שהבעיה היא דווקא לא בבחירות עצמן או בהליך, שהוא דווקא הליך מסודר והספירה אולי נכונה ומדויקת, אלא בחינוך לדמוקרטיה ובהזדהות של העם הרוסי, שמה לעשות, מעריך מאוד את פוטין, שהוא האיש החזק באירופה כרגע.
הייתי מסכים איתך אל מלא האלטרנטיבות לפוטין, אלו שהיו אמורים להיות חלק מהבחירות האלו, לא נמצאים כבר איתנו בין החיים. האלטרנטיבה שמה אלכסיי נבלני כבר נוטרלה לחלוטין, נדבר על זה עוד מעט.
או במילים אחרות, ההליך אולי תקין, האופציות קצת מוגבלות.
בדיוק, מגבילים אותך בדרך אל ההליך הזה, אפשר להגיד. זה בנוגע לקלפיות בישראל, על פי נתונים רשמיים חלקיים, כ-3,000 איש הצביעו בשלוש קלפיות בירושלים, תל אביב וחיפה. המנצח הוא ולדיסלב דבנקוב, עם 45% מהקולות.
מעניין, אז אתה אומר שכאן בישראל אין לפוטין תמיכה בקרב הרוסים שחיים כאן.
פוטין הגיע למקום השני עם כ-20% מהקולות. אם אתה שואל אותי, יותר מדי קולות עבור פוטין. הרי אנשים שנמצאים בישראל הם כאלה שברחו מהמשטר של פוטין עצמו, ואם כל מצביע חמישי של שלט הפתק פוטין, יש לנו...
מי האיש הזה שניצח בישראל אגב?
דבנקוב הוא מנהיג של תנועה בשם האנשים החדשים, אדם צעיר, ואם אתה שואל אותי, הוא מנהיג תנועת לוויין אופוזיציונית כביכול, צעירה שלא מעוררת יותר מדי בעיות לפוטין, ולכן הוא הורשה להתמודד בבחירות כמעין אלטרנטיבה צעירה ומזויפת.
אבל היה אתמול רגע נדיר ומעניין, התייחסות לראשונה של ולדימיר פוטין לאלכסיי נבלני, המתחרה שלו שנמצא עכשיו כמובן מתחת לאדמה, וזאת הסיבה כנראה שהוא מרשה לעצמו להתייחס, בשאלה, בתגובה לשאלה של עיתונאי אמריקני, שאיז לעמוד שם ודי לתקוף אותו, צריך לומר.
צריך להגיד שבכל שנות שלטונו, ולדימיר פוטין לא הזכיר את השם נבלני בפומבי. לא יצא מהפה שלו השם הזה. אתמול, אמש, כשהוא הגיע למטה שלו במוסקווה, זה קרה. וכך זה נשמע.
Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Но у нас и были другие случаи, когда...
כן, אומר ולדימיר פוטין, בכל הקשור לאדון נבלני, הוא מת, וזה תמיד אירוע מצער. היו לנו עוד מקרים...
מצער למי, כן.
מצער באופן כללי.
לאשתו,
לאנושות כולה, כנראה. אז אומר ולדימיר פוטין, היו לנו עוד מקרים כאלו בבתי כלא, אבל גם בארצות הברית זה קרה, ולא פעם אחת. ובהמשך פוטין אפילו הודע שימים לפני מותו של נבלני, הוא הסכים להסגיר אותו, להעביר אותו למדינה מערבית במסגרת הליך חילופי שבועים או חילופי אסירים. אז ולדימיר פוטין ממש משחרר, מגיע משוחרר מכל כבלי ההצבעה, מדבר בפתיחות על נבלני, וגם מדבר בפתיחות על אפשרות של אימות צבאי עם נאטו. הנה.
Я думаю, что всё возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех. Что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны.
כן, התשובה הזאת לא אמורה להרגיע אותנו או את העולם החופשי, אומר ולדימיר פוטין בנוגע לאפשרות של אימות צבאי עם נאטו. בעולם כפי שהוא היום, הכל יכול לקרות, ואם זה יקרה, זה יהיה צעד אחד ממלחמת עולם שלישית, ואימות כולל בינינו לבין המערב. אני לא חושב שמישהו מעוניין בזה, מוסיף פוטין, אבל הקלף הזה מונח על השולחן.
שצריך לומר שאומר את הדברים האלה בתגובה לדברים שאומר עמנואל מקרון, נשיא צרפת, שמדבר על האפשרות שחיילי נאטו יפעלו בתוך אוקראינה. פוטין מבחינתו מנסה להרתיע.
ועכשיו לשאלה הגדולה, ערן, מבחינתם של אזרחי רוסיה, אלו שהשתתפו בהצגה הזאת, האם יהיה עכשיו גיוס כללי רוסי? האם אחרי שוולדימיר פוטין ניצח וקיבל מנדט לעשות פחות או יותר מה שהוא רוצה, יהיה שוב גיוס המוני לצבא רוסיה, ויסגרו הגבולות? זה החשש של האופוזיציה, גיוס המוני וסגירת גבולות. האם זה יקרה? תשובות בקרוב.
אלכס נירנבורג כתבנו, תודה.
תודה.
ושלום לדוקטור אבינו עמידן.
שלום וברכה, צהריים טובים.
מומחה לרוסיה, מדינות ברית המועצות לשעבר, מקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה. תגיד, הזלזול שלנו בניצחון הזה של פוטין, וההתייחסות אליו כסוג של ניצחון מזויף, זו התייחסות מופרזת. יכול להיות שהעם הרוסי באמת כל כך אוהב את פוטין?
אני חושב שהבסיס להתייחסות שלנו לבחירות ברוסיה, הוא לא אמור להיות שיפוטי. אני מלווה את הנושא הזה עשרות שנים, ושירתתי שם כמה שנים, תקופת ההתפרקות של ברית המועצות. רוסיה זה רוסיה, בחירות, רוסיה היא לא מדינה שהבחירות מאפיינות אותה, וצריך להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה, שונה משיפוטיות שלה.
איך למשל?
יש באלמנט של הבחירות ברוסיה, אני הייתי מייחס לפוטין, שהוא היה צריך להיכנס למהלך הזה, ושהיה כרוך בנקרא מותו הלא טבעי של נבלני, זה נובע מזה שא' הוא רוצה להראות למערב שנכנס לבחירות בקרוב בארצות הברית, והוא יוכל להתייהר גם, שגם אנחנו, היה לנו בחירות, רוסיה, ואנחנו לא שונים מארצות הברית, שעוד נצפה לראות את איזה בחירות שמחות במרכאות תהיינה בארצות הברית. אבל... יש דבר אחד מאוד משמעותי. בבחירות הללו של פוטין כעת, השתתפו גם שניים, שלושה, ארבעה חבלים ברוסיה, שאנחנו פה לא מודעים להם. Mm-hmm. חבל אחד זה נקרא פרדניסטרוביה, אם יהיה לי זמן אני אסביר, פרדניסטרוביה, וחבל בגרוזיה, שהוא גם כן מוכלס על ידי רוסים, mm-hmm. והם השתתפו בהם. החבל בפרדניסטרוביה זה חבל שהעיר הבירה שלו היא טירספול על יד הדניסטר. אני אגב הייתי שם תקופה מסוימת, mm-hmm. הייתה שם, היה מאבק שהחבל הזה היה בזמנו שייך למולדובה, והיום הוא בשליטה רוסית.
וכמובן הוא... בחירות בחבל דונבאס ובחצי האי קרים, אותם אזורים שבחלקם נכבשו כבר ב-2004, ועכשיו 2014, ועכשיו שוב שטחים חדשים ונוספים שרוסיה כובשת. תגיד, האם להערכתך ישראל צריכה לשלוח ברכות לפוטין על הניצחון הזה, כפי שעשתה נניח לפני שש שנים? סיטואציה לא פשוטה מבחינתה של ישראל מול מערכת הבחירות הזאת, נכון?
תראה, יש דרך מדינית, אני לא, אנשי משרד החוץ ודאי יודעים איך להעביר ברכה או התייחסות למהלך, לבחירות ברוסיה, אבל אפשר להעביר את זה, אני מניח, כפי שאנשי המשרד יודעים, ולא חייבים לצאת בהכרזות גדולות מדי, ועד כמה זה חשוב לפוטין, צריך לגשש. אבל הבחירות הן מהלך שפוטין יכול להיות שהוא ינצל אותו, כדי לענות לבקשות של אזרחים רוסיים, וגם בחבלים הללו שציינתי, כי זה יכול להוביל למהלך חדש שרוסיה תנסה לצרף אליה את החבלים הללו, שאנחנו לא נוכל להרחיב כרגע את השיחה עוד אותם, אבל הם חשובים מאוד.
שוב, אנחנו מדברים על חבלים, על חבל אחד שנמצא, אותו מחוז טרנסניסטריה, שנמצא בגבול עם מולדובה, או שנמצא בעצם בשטחה הריבוני של מולדובה, על הגבול עם אוקראינה, ובו נמצאים חיילים רוסים, ושם יש דיבורים באמת בשבועות ובימים האחרונים, אולי על האופציה של הצטרפות לרוסיה, ואתה אומר יש עוד חבלים בתוך שטחה של גיאורגיה, שגם בהם יש תיאבון למהלכים דומים, ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, היום ראינו את ינס סטולטנברג, מזכ"ל נאטו, מגיע לגיאורגיה, וכמובן מדבר שוב, משמיע שוב את ההבטחות על צירופה של גיאורגיה לברית נאטו, לאיחוד האירופי. ראינו גם מפגש היום בין המנהיגים, גם של גיאורגיה וגם של אזרבייג'אן. וגם ארמניה, צריך לומר, זזה קצת מערבה אחרי שקשלה במלחמה, ציפתה להרבה מאוד תמיכה מרוסיה ולא קיבלה אותה, ועכשיו גם הולכת מערבה. יכול להיות ש... אנחנו הולכים פה לאיזה סוג של מהלך שבו רוסיה תתפוס את עצמה כמי שמאבדת אחיזה בקווקז דווקא?
תראה, שני דברים. לגבי הנושא של נאטו, רוסיה ופוטין בראשו ציין לאורך זמן בשנים האחרונות את העובדה שאירופה וארצות הברית והמערב מנסים לנגח בשלמות של רוסיה ולקדם את נאטו מולם. זאת אומרת, יש בבסיס אימות בין רוסיה לבין נאטו. זה דבר אחד. הדבר השני, שהמדינות שציינת, שזה גם מולדובה, זה גם, סליחה, גם אזרבייג'אן, גם גרוזיה, גם מדינות אחרות, הן כולן תלו על הדגל שלהן. גם הנשיא סאקשווילי, שבעצם הביא את גרוזיה לעצמאות המלאה שלה, הם כולם דיברו על השאיפה שלהם להצטרף לנאטו. זאת אומרת שיש פה בבסיס פוטנציאל או אפשרות למתח בין רוסיה לבין המערב, ארצות הברית, אירופה ונאטו, שזה כולל גם דברים שהיו לפני כן, לא נעריך בנושא של בלרוס.
אז אם ננסה ש... באמת לחזות את התוכניות של פוטין לקדנציה הקרובה, זה מה זה באמת השתלטות על המחוזות האלה, העמקת האחיזה של רוסיה בשכנות שלה?
זה בהחלט אפשרות. אנחנו ראינו שם לחימה רוסית ותמיכה רוסית בחבל פרדניסטרוביה, שהוא גם, אגב, הוא מלא 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 אמל"ח מתקופה הסובייטית. גם זה דבר שכולם רוצים לשים עליו את היד. וזה פוטנציאל שאנחנו עדיין לא הרים מספיק, אבל יש פה אפשרות להתלקחות של מתח מחודש בין רוסיה לבין המערב, בניסיונות של רוסיה והנשיא פוטין, של לנסות לשים את היד על האזורים הללו, אמרתי פרדנסטרוביה וגם באחרים, אבל זה יכול להיות שתהיה מקור להתלקחות של מתחים בין באזור עצמו, במקום הלוקלי, אבל יחד עם זאת, כמובן, בין רוסיה לבין המערב, לבין ארצות הברית, וגם כך. אגב, אפשר לציין עוד דבר, שפוטין צריך לקרוא אותו בצורה כזו, שפוטין ראה את המהלכים של המערב באוקראינה, כמהלך שנולד לקקע ולערער את קיומה של ברית המועצות, לאחר ההתפרקות שלה. צריך להעמיק קצת בחומרים שיצאו מארצות הברית,
במילים אחרות אתה אומר, מבחינתו של פוטין זאת הייתה סוג של מלחמת אין ברירה כדי לשמר את כוחה של רוסיה, וזה ויכוח שכמובן יימשך עוד הרבה מאוד זמן. גם ישראל למרבה הצער מושפעת מכל המהלכים האלה וגם הבחירה מחדש של פוטין. הדוקטור אבינועם עידן, מומחה לרוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, מקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
פרסומות. השעה הבינלאומית, אירופה שואלת את עצמה איך לעצור את ההגירה מאפריקה. אחת השיטות המוכרות היא לשחד את המדינות האפריקניות. האם זה מה שעומד מאחורי חבילת סיוע בת כמעט 8 מיליארד דולרים, אירו ליתר דיוק, למצרים? הדיווח של רינה בסיסט.
מנהיגים של האיחוד האירופי התכנסו אתמול בקהיר לאירוע מיוחד. טקס החתימה על הסכם סיוע כלכלי למצרים. הסיוע הגדול ביותר אי פעם שאירופה העניקה למדינה. חבילת הסיוע בסך 7 מיליארד ו-400 מיליון יורו אמורה לסייע למצרים להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק בו היא שרויה. התקווה היא כי מצרים משוקמת תתמודד טוב יותר עם אלפי המאגרים שמנסים לעבור דרכה יום יום בדרכם אל חופי יוון, קפריסין ואיטליה. החבילה הנדיבה כוללת שילוב של מענקים והלוואות. 5 מיליארד יורו בהלוואות מוזלות במיוחד. 1.8 מיליארד יורו בהשקעות. ועוד 600 מיליון יורו לתוכניות של ניהול בעיות הגירה. ראשת הממשלה האיטלקית ג'ורג'ה מלוני לא הסתירה את המוטיבציה של אירופה.
Joint declaration that Egypt and the European Union have adopted today is an important step towards the development of a true partnership able to address in an integrated manner all of the complex challenges of our times.
ההצהרה המשותפת שמצרים והאיחוד האירופי אימצו היום היא צעד חשוב בדרך לבניית שותפות אמיתית שתוכל להכיל את כל האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים בימים אלה. האתגרים האזוריים, אתגר הפיתוח וגם נושא ההגירה הבלתי חוקית, כך היא אמרה. במשך עשרות שנים היוותה מצרים ועדיין מהווה מקלט למאגרים מאפריקה, אשר מנסים להימלט ממלחמה או מעוני. עבור חלקם מצרים יעד, זאת המדינה הכי קרובה והכי קלה להגיע אליה. עבור אחרים, זוהי נקודת מעבר לפני ניסיון המעבר המסוכן של הים התיכון אל עבר אירופה. מעבר לשיקום הכלכלה ובניית מוסדות שלטון ודמוקרטיה, הסיוע האירופי אמור לסייע לממשלת מצרים לבצר את גבולותיה, במיוחד את הגבול עם לוב, שמהווה נקודת מעבר מרכזית למאגרים. הסיוע גם אמור לעזור לקהיר להתמודד עם אלפי הסודנים שכבר הגיעו למצרים, בעקבות האימותים והמשבר הכלכלי בארצם.
The partnership between the European Union and Egypt is of critical importance. The presence of 6 European leaders today shows how deeply we value our relationship. We share strategic interests.
השותפות בין האיחוד האירופי למצרים היא קריטית, כך אמרה בטקס החתימה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה וון דר ליין. לדבריה, הנוכחות של 6 מנהיגים אירופים בטקס בקהיר היום מראה עד כמה אנחנו מעריכים את היחסים. יש לנו אינטרסים אסטרטגיים, אינטרסים של יציבות ופריחה כלכלית משותפים. ארגוני זכויות אדם ביקרו את האיחוד האירופי. הם קראו למנהיגים האירופים לאמץ גישה נוקשה יותר מול קהיר, בדרישה לאימוץ חקיקה שתגן על זכויות אדם, על שוויון מגדרי ועל חופש הדיבור והעיתונות. מבחינתה של בריסל, חבילת הסיוע אמורה לטפל גם בנושאים האלה. שאיפה ריאליסטית, לא בטוח. כאן רינה בסיסט.
אנחנו לגל האנטישמיות בצרפת על רקע המחאה נגד המלחמה בעזה, והוא הגיע לסיאו. גם באקדמיה, סטודנטים מפגינים השתלטו על מכון יוקרתי בפריז, שמכשיר את האליטה של הרפובליקה, וסרבו להכניס לעולם יהודים ציונים. ראש ממשלת צרפת, אגב ממוצא יהודית, ערב אישית במקום, ופתח בהליך משפטי. מערכת הבחירות לפרלמנט האירופי גם היא מוסיפה למתיחות. הערב יארח הנשיא מקרון את הנהגת יהודי צרפת, במלאת 80 שנה להקמתה של מועצת הארגונים היהודיים. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
נשיא צרפת אמנואל מקרון יארח הערב בארמונו את חברי מועצת הגג של הארגונים היהודיים בצרפת, כדי לציין מלאת 80 שנה להקמת המועצה בתום הכיבוש הנאצי. מקרון יישא בהזדמנות זו דברים שבהם יצטרך להתייחס 80 שנה אחרי הכיבוש והשואה, לעלייה חסרת התקדים של האנטישמיות בצרפת, כשאנטי ציונות וביקורת על מדינת ישראל מהווים תירוץ לכך. בימים האחרונים, על רקע מערכת הבחירות לפרלמנט האירופי, כשבסקרים מובילה מפלגת האיחוד הלאומי של מרין לפן, הגיעה הסתה בחוגים הפוליטיים, במיוחד מצד מפלגת השמאל הקיצוני, צרפת הלא נכנעת, לסי גם באקדמיה, כאשר סטודנטים אנטי-ישראלים השתלטו על אולם ההרצאות המרכזי בבית הספר הגבוה למדעי המדינה בפריז, המכשיר את האליטות של הרפובליקה, וערכו בו דיון על יהדות ואנטי-ציונות.
Pourtant parce que la situation en Palestine c'est très très grave. C'est un massacre, c'est un génocide. Et je pèse mes mots, c'est un génocide.
מה שקורה בפלסטין זה חמור, זהו טבח, ג'נוסייד. הם סרבו להכניס לאולם סטודנטית יהודיה בטענה שהיא ציונית, ובדיון נשמעו הערות אנטישמיות למרות נוכחותם של 30 סטודנטים יהודים, אנטי-ישראלים, שבה השתבח מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן-ליק מלנשון כדי להצדיק את האירוע. נשיא צרפת מקרון גינה מצידו בתוקף את האירוע במכון, וראש הממשלה גבריאל אטל, בעצמו יהודי מצד אביו, יצא למקום כדי לשוחח עם הסטודנטים והמרצים, והזהיר כי הדג מסריח מהראש. הוא הודיע על הגשת תביעה משפטית.
lente dérive liée à une minorité agissante qui veut imposer une forme de pensée dominante au sein de cette institution.
אנחנו נוכחים בהידרדרות של מיעוט שרוצה לכפות מחשבה דומיננטית במוסד זה. תפקידי לנקוט עמדה בלתי מתפשרת במוסד, המכשיר חלק מהסגל של מוסדות הרפובליקה. במקביל ירו אלמונים מרובי צייד לעבר אתר הזיכרון לגירוש היהודים למחנות ההשמדה בעיר דרנסי, וניפצו את חזית הזכוכית שלו. המבצעים עדיין לא הותרו. כאן גדעון קוץ, מפריז.
השעה הבינלאומית, ידיעה אחת שמגיעה אלינו מסוכנויות הידיעות, הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו צפויים לשוחח בשעה הקרובה, נמתין לידיעות בהקשר הזה. וגם הישג לשחקן ישראלי בזירה הבינלאומית ברשתות החברתיות ובתקשורת הבלגית. חגגו את הרביעייה של עומרי גנדלמן, שכבש אותה אתמול אחרי נגד שרלואה. שלום לאליאן וילדה, עורך הספורט שלנו.
שלום שלום ערן, כן, הראשון אי פעם, הישראלי הראשון אי פעם שכובש רביעייה בליגה הבלגית, עומרי גנדלמן, הוא קשר בכלל, כבש את ארבעת השערים בניצחון של גן קבוצתו 5-0,
הישג מדהים.
ארבעה מתוך חמישה, וכל זה אגב, כשהוא נכנס רק כמחליף בדקה 29, הנה שוחחנו איתו.
שלום, שלום.
משחק פשוט שאי אפשר לחלום עליו, ארבעה שערים, משחק חייך אולי?
כן, די, אפשר להגיד סוג של לא שחק חלוץ ככה שכובש שלישיות ורביעיות כל יום, אבל אני כן קשר שיודע להפקיע שערים ואני גם צובע מזה מעצמי, אבל כמובן כן שארבעה שערים זה ערב מדהים, ערב שאני לא אשכח וכיף גדול באמת.
ספר לנו קצת על המשחק עצמו, ראיתי את התקציר, הגעת להמון הזדמנות ברחבה, עשית תנועות יפות פנימה, מה זה מהימים האלה שהכל מתחבר?
אפשר להגיד, אני חושב שגם קיבלתי אתמול כדורים בעצם, הרבה פעמים אתה עושה את התנועות האלה ולא בהכרח תמיד מקבל, ובאמת החברים שלי מצאו אותי בצורה מדהימה אתמול, והרגשתי טוב, הרגשתי חד, אתה יודע, כן, ודברים הלכו כמו שצריך, אני רק יכול להיות שמח על זה.
בכלל, עונה שמתחברת מדהים, העונה בגנט, 8 שערים, 5 בישולים בכל המפעלים, עונה פנטסטית, אולי אפילו מעבר לציפיות שלך, עמרי.
כן, ועדיין זה לא עונה קלה, עונה של התאקלמות, של הסתגלות למועדון חדש, לקבוצה מעבר לים, אתה יודע, לליגה חדשה, ככה שתדעתי שתהיה תקופות קשות במעבר הזה, אבל בסוף שקורים רגעים כאלה כמו אתמול, או עוד רגעים שהיו לי במהלך השנה הזאת, זה שווה הכל. פה אני רק, אתה יודע, רוצה להתקדם, באמת זה מאוד מדהים, ואני מקווה להמשיך להתקדם פה, ולעשות עוד קפיצת מדרגה, יש לי את כל הכלים פה במועדון הזה.
עשית התקדמות עצומה, וזה רק מעלה עוד יותר את השאלה, שכבר שאלו אותך בטח המון פעמים, איך אתה לא בסגל הנבחרת, מאז פורסם הסגל, כי נדמה לי ברשימות של כולם, של חובבי הספורט, היית שם בתור מי שמשחק באופן קבוע באירופה.
כן, עכשיו השאלה הזאת עולה הרבה, אבל באמת אני לא חושב שכך תראי נכנס לזה, באמת, אני כמו שאמרתי, נבחרת ישראל בשבילי זה הפסגה, זה חלום באמת של כל שחקן ישראלי, היה לי זכות להיות שם שנה שעברה, שנה פחות, אבל אני תמיד אעבוד קשה ותמיד נשאף להיות שם בכל זימון, וזה לא קרה בזימון הזה, אבל באמת אני חושב שכל מי שבנבחרת הוא ראוי להיות שם, וכל מה שנתן לי לעשות זה רק להחזיק להם עצמות שבאמת יעשו את העבודה, שבאמת אני חושב כל המדינה הזאת שכולם מאחוריהם, ובאמת מקווים שישלימו את המשימה ויעלו לאירו, וזה יהיה מדהים.
אתה בסטנדביי אבל אומרי, כי אנחנו יודעים שיש שחקנים שהם בסטנדביי, שהותקנו שיכול להיות שהם יוזמנו, אם יהיו שינויים כאלה ואחרים בסגל, ואנחנו רואים שזה גם קורה בכמה פעמים.
לא קיבלתי לא הודעה להיות בסטנדביי משהו.
טוב, בינתיים אתה עושה את הדברים כמו שצריך במועדון שלך, 4 שערים, איפה הכדור? התחבקת איתו, ישנת איתו מחובק בלילה?
כן, שמתי אותו פה במקום שמור, צריך למסגר אותו ככה, שבאמת זיכרון יפה.
עמרי גנדלמן, היסטוריה לשחקן ישראלי בבלגיה, 4 שערים, זה לא קרה בעולם, סחטן ושוב בהצלחה, מצפים לראות אותך גם במדים הלאומיים בקרוב.
תודה, תודה רבה, בעזרת השם.
נהדר ורעיון נהדר, ליאן וילדאו, תודה.
תודה.
אנחנו מכאן לעניינים אחרים שמעסיקים את הממלכה הבריטית, שלום למירי קרימלובסקי.
שלום.
אנחנו דורשים בשלומה של הנסיכה, קייט, שמצטלמת, לא מצטלמת, נראית, לא נראית, מה עובר עליה? מה קרה לה?
ראשית צריך להזכיר שהיא עברה ניתוח מאוד קשה, היא בוחרת לא לדבר על זה, אבל זה הפך להיות לניתוח קשה, זה היה צריך להיות משהו יותר מינורי.
מירי, את יודעת מה היא עברה שם?
אנחנו יודעים, אבל אנחנו נתבקשנו לא לדבר על כך. וזה גם חבל, כי היא דווקא שייכת לדור שמדבר כבר על פתיחות, על קרבה יותר גדולה לעם, והנה היא שומרת את הדבר בסוד, וסודות מטבעם גדלים לכיוונים מאוד לא טובים. הדבר אולי המאכזב זה באמת פרשת התמונה, כי נזכיר שהיא צלמת מקצועית, זאת אומרת, אני אישית אגב בכלל הכרתי אותה, כי היא ואנדרו למדו תולדות האומנות, לימים היא גם למדה צילום, אז בוודאי שלה זה לא היה צריך לקרות, אבל בעצם יש קול קורא, והוא כנראה יצא מהממלכה בקרוב, לומר הרפו. תנו בעצם לנסיכה עם משפחתה להחלים, ואז ידובר הלאה, ואולי זה מה שצריך לעשות. ואגב, האנגלים מתעניינים פחות, כן? מי שבעצם עוסק בזה זה אמריקה וישראל בעיקר. כן, היא צריכה להחלים, ואז יש לקוות שיעשו צעדים חכמים יותר.
כולם מאשימים את ישראל, עכשיו גם את מאשימה את ישראל, ובהקשר הזה ממש, בימים אלה עומד להיפתח במדריד יריד האומנות הגדול ארקו מדריד, גלריה 3 הישראלית הייתה אמורה להציג שם, אבל מה לעשות, בימים אלה אומנים וגלריות ישראליות מודרים מהסצנה והעתיד הבינלאומי של האומנים הישראלים, במצב לא טוב, נכון?
מאוד לא טוב, ונזכיר שזה דברים שלפעמים נסגרים קודם. אגב, כולל ארט מיאמי, גם באמריקה היום לא כל כך מברכים את האומנים הישראלים, נזכיר שרובם עוסקים גם בנושאים פוליטיים, אבל הנה יוסי מרק, שהיה לו עכשיו תערוכה מופלאה בישראל, אחד האומנים, בעצם אומן שהוא great master, ויודע להיכנס לנפשותיהם של נשים בעיקר, אומנות אוניברסלית, גם כאן לא בטוח. בוא נשמע את מי שהייתה צריכה להגיע לירידים האלה, ומי שעוצרת ומנהלת את גלריה 3 על הסיפור הקשה הזה.
הרבה מאוד פרויקטים שהייתי אמורה להשתתף בהם, כמו ירידי אומנות בינלאומיים, התעדפות שלי הושטה. החלטתי לא להשתתף השנה בארקו מדריד, שזה ממש בימים אלה. הייתי אמורה להשתתף גם באנטייטלד מיאמי, בארט באזל מיאמי בדצמבר האחרון, וגם זה ביטלתי. וגם אומנים בינלאומיים שהיו אמורים להתארח בגלריה, כרגע הפרויקטים האלה מושהים. ולמשל התערוכה של יוסי מרק, שיש לי דיאלוג מתמשך כבר עם מוזיאון מאוד מאוד חשוב באירופה, כרגע נמצא בהולד בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים בו, ולצערי זה עלול להימשך עוד זמן רב לאור מה שקורה פה בארץ.
מטריד מאוד.
אגב, זה חבל מאוד, כי תדע שהאומנים האלה גם שולחים את, 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 ה, אתה מבין, את האידיאולוגיה שלנו, את החיים שלנו. מה אם לא אומנות על כל תחומיה בעצם עושה לנו שירות מאוד חשוב בחול. והיום לא רוצים לשמוע. העולם לא רוצה לשמוע, גם נירה יצחקי מגלריה שלוש, גם גלריה זומר, שיש לה גלריה גם בציריך. בעצם כל האנשים האלה שעשו לנו שירות כל כך חשוב, לא מסוגלים לעשות את זה כעת, וזה הנזק עוד יותר מהנזק כמובן.
אומר העורך שלנו, עמוד שפירה, כן. אנחנו רוצים ליהנות מהאומנות שלהם, ואנחנו אכן נהנה. אם האירופים לא נהנים מהאומנות שלנו, זאת הזדמנות לחפש לאן ללכת, וליהנות נכון. אולי אפילו בסוף השבוע הקרוב מאיזו תערוכה או משהו כזה.
נכון, כי באמת יש תערוכות נפלאות בארץ ואומנים נפלאים בארץ.
מירי, תודה.
תודה לך.
5 שנים מאז שהופיע בפעם האחרונה בפארק הירקון בתל אביב, הזמר והיוצר האמריקני ג'ון בון ג'ובי חושף שהוא לא יודע אם הוא יוכל לשוב להופיע בקרוב, על מה ולמה. אנחנו אומרים שלום לעורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, אלונה פרוכטר, מה קרה?
היי רן, כן, בסוף השבוע ג'ון בון ג'ובי, סולן ומייסד להקת הרוק המפורסמת בון ג'ובי, השתתף בראיון בתחנת רדיו מקומית בבוסטון, בין היתר לקידום שיר חדש שהוא הוציא, שיר שנקרא לג'נדרי מתוך אלבום חדש של הלהקה, שנקרא Forever ויצא בחודש יוני. כשהוא נשאל לגבי אפשרות של סיבוב והופעות חדש לקידום האלבום הזה, הוא נתן את התשובה הבאה.
So, what about a tour with Legendary and the new album? Is that in the books yet?
No, I don't know about a tour. You know, it is my desire to do a tour next year, but I'm just still recovering.
אני אתחיל לתרגם, אני לא יודע לגבי סיבוב הופעות, זו התשוקה שלי לצאת לסיבוב הופעות בשנה הבאה, אבל אני עדיין מחלים מניתוח רציני. אני אמנם בדרך להחלמה, והייתי מסוגל לקחת את הזמן ולהקליט שיר ביום כשהקלטתי את האלבום הזה, אבל הצורך, הרצון והתשוקה שלי היא להיות מסוגל להופיע במשך 2.5 שעות כל לילה, 4 לילות בשבוע במשך כמה חודשים. אני עובד קשה כדי להגיע למטרה הזאת. למי שטעה, מדובר בניתוח קשה במיתרי הקול, אותו עבר בון ג'ובי בשנת 2022, עליו הוא כבר התראיין. ואנחנו כמובן נאחל לו מכאן החלמה מהירה, ושיגיע אלינו ברגע שהוא מחלים.
בריאות, בריאות שלמה מאיתנו. אלון פרוכטר, תודה.
תודה לך.
עד כאן השעה הבינלאומית, שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני רמי פליקס ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, צבע כסף עם יאיר ויינרד מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב, מחר, ב3 PM, וגם בכל פלטפורמות ההסקטים, הפודקאסטים. חפשו אותנו השעה הבינלאומית ותוכלו לקבל אותנו ישירות לנייד מיד בסופה של כל תוכנית. כדאי לכם להתראות.